קודשא ברוך הוא שכינתה, חודש טוב לכולם. תודה רבה לבעל אכסניה ואשתו. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם ויוסיף לכם אור, ברכה, שפע. אנחנו נוהגים כל חודש בסייעתא דשמיא, עם הרבה ענווה וצניעות כמובן, לנסות לדלות מה שאפשר מכל חודש. לכל חודש יש אנרגיה משלו, שהקדוש ברוך הוא הטביע את האנרגיה הזאת במערכת הזמן. הזמן הוא אחד משלושת הרבדים שיש במציאות שלנו, וצריך לתת לו את המקום שלו. יש לו משקל, יש לו זהות, ולפי הזמנים ישנם שינויים במזג הקשר בין העולמות העליונים לבין העולם שלנו. אז קראתי לשיעור זמן הייחוד המיועד, ותכף בסייעתא דשמיא ננסה להבין. חודש תמוז מהווה ביסודו את התמצית התכליתית שעמדה בשורש הבריאה. למה? כי פשוט מה שעמד בשורש הבריאה זה הרצון של הבורא להתגלות בבריאה. וזה מה שחודש תמוז היה אמור להביע. זה מה שחודש תמוז היה אמור לגלות. שהרי בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית יורד אלמנט שמיימי אל העולם שלנו. האלמנט הזה הוא הלוחות. בחודש תמוז, בפעם הראשונה בהיסטוריה של בריאת העולם, יורדים לוחות מהשמיים. אנחנו אפילו אומרים את זה ולא יודעים מה אנחנו אומרים. קשה לנו בכלל לדבר על דבר כזה. העובדה היא שבחודש הזה, כן, היה אמור להיות קשר, וכנראה שהקשר הזה ממשיך ותמיד נמצא, רק שצריך לגלות אותו, בין האין סוף לבין העולם הזה. עד כדי כך שיש מעבר של חומר, לא רק דיבורים, לא רק אורות, לא רק גילויים, כאן יש ממש חריטה של דבר השם על לוחות. זה משהו חדש שאף פעם לא היה. אז המסקנה שלי בסייעתא דשמיא היא שאם הפעם הראשונה בהיסטוריה זה קורה, ומשהו גשמי יורד לעולמנו מהעולם שאין לנו בכלל תפיסה בו, זה אומר שהשורש של החודש הזה, היסוד של החודש, הוא יסוד של קשר שאמור לגלות ולהבליט בעולמנו החומרי דברים של האינסוף. עכשיו, הדברים האלה יכולים לקחת אותנו רחוק מאוד. הזמן הזה מיוחד בתכונתו מששת ימי בראשית להכיל את דבר השם. להכיל זאת אומרת להיות כלי קיבול. וכדי להיות כלי קיבול לדבר השם זה לא דבר פשוט. הרי הקדוש ברוך הוא חוזר ומנסה, אני אומר את זה בצורה אנושית, כן? אצל הקדוש ברוך הוא אין פספוסים. אבל יש כמה גיחות מן העולם העליון אל העולם הזה. הגיחות האלה לא צולחות. גם הגיחה הזאת, דרך אגב, לא מצליחה ב-100%. אבל יש קשר. יש תנועה. נעשה משהו. וצריך לקחת את זה בחשבון. ולכן זאת ראשית ההכלה של דבר השם על חומר המציאות. לוחות הברית, שמשה הביא יחד איתו מהשמיים בחודש תמוז, הם הביטוי המוחשי ביותר למסוגלות לתרגם ולגלות את ערכי המוחלט ללישנה דייניש. לישנה דייניש זה מושג של חז"ל, לשון של בני אדם, של בני אדם רגילים, וכדי לדבר בלישנה דייניש, מדרגות של לישנה דשמיא, לשון של שמיים, איך הלשון השמיימית יכולה להגיע אל האוזניים של האדם ולחדור בשמיעה, דהיינו בהבנה. זה דבר לא פשוט. זאת אומרת שאנחנו כאן נוגעים במימד שעובר את כל המציאות שאנחנו אוחזים בה. אנחנו לא מבינים אפילו איך אין סוף יכול לרדת במושגים כאלה. אנחנו רק מנסים כמה שיותר לדבר על העניין, לפתח אותו, כי זאת המצווה שניתנה לנו גם היא מאותו אין סוף ברוך. כמה שאפשר לפתח את הרעיון הזה, כי הרעיון הזה הוא סוד כל הגאולה. ברגע שהערכים השמיימיים האינסופיים ירדו לעולמנו והתמשמו והתממשו בעולמנו, זאת הגאולה. והדבר הזה הוא הדבר הכי קשה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו אמצעים איך להגיע לדבר הזה. למשל, חתונה. חתונה זה אחד התנאים שמורידים כביכול, מגלים את הקדוש ברוך הוא בעולמנו. למשל, זה לבנות בית בארץ ישראל. למשל, זה ללמוד תורה. למשל, זה לעסוק באמונה בכל הדברים שאנחנו עושים. האלמנטים האלה הם אלמנטים אלוהיים. לא מדובר כאן בתחושות של חשק, של תשוקה, של משיכה, של מתח. מדובר כמובן גם בזה, אבל לפני זה, לפני הכל, ביכולת שלנו לגלות את השמיים כאן. ולמרות העובדה שבפועל, בשלב המפגש בין העולמות, נשברו הלוחות. כלומר, יכול להיות שהנגיעה הראשונה לא מצליחה לממש את מה שחשבנו. למה? עקב חוסר ההתאמה באותה עת בין האידיאלים העליונים לבין המציאות הגשמית. יכול להיות. בכל זאת, נשארה הסגולה המקורית של הזמן הזה. וחודש תמוז עדיין נותר בתכונתו הבסיסית. למה? למה שהוא ניסה לגלות לנו. הרי אם פעם אחת היה ניסיון, זאת אומרת שהחודש הזה, לפי הבורא, היה הכי מתאים. וכיוון שאין העדר ברוחניות, אז כאילו הקדוש ברוך הוא ניסה בתמוז לא עזר, אז הוא הולך לחודש אחר. לא. החודש הזה נשאר בתכונתו. למה? לחריטת דבר השם על לוחות הבריאה. הלוחות האלה לא צריך להתאפס לפשט ולחשוב שזה רק לוחות הברית. זה כל דבר, זה הלוח הלב שלי. זה לוח המציאות שלי, לוח המחשבה שלי, לוח המוסר שלי. האם דבר השם יכול להיחרט שם? האם אני נותן לדבר השם להיחרט על הלוח שלי? ויש לי כמה כאלה. מיקומו הרביעי של חודש תמוז, עכשיו אני הולך לאט לאט ומתקדם. הרי לפי חודש השנה יש שלוש רביעיות, וכל רביעייה כזאת, כן? או ארבע שלישים, אבל אני עכשיו מדבר על שלוש רביעיות. למה? השלושה רביעיות האלה זה דבר מאוד חשוב, כי ארבע זה מספר שלם שמגלה בעצם את כל הזרימה. חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. כשהרביעית היא המלכות והיא בעצם קובעת מציאות בשטח. לכן אני מוסיף עכשיו עוד רובד, מיקומו הרביעי של חודש תמוז בלוח השנה. ניסן, אייר, סיוון, תמוז. אז כיוון שהחודש הזה הוא רביעי, הדבר מורה על תכונתו המלכותית. יש בחודש הזה תמוז כוח של מלכות, כוח של גילוי. מלכות, פירושו של דבר, מציאות אלוהית בעולם הזה. פשוטו כמשמעו, כמו מלך. מלך זה בעצם גילוי של המלכות האלוהית בעולם הזה. זה נקרא מלך. לכן יש לנו מצווה להקים מלך. למה? כי כל עוד ואין מלך, זה אומר שהקדוש ברוך הוא כביכול לא מולך באופן ברור בעולמנו. זה ארטילאי, זה צף. לכן סום תשים עליך מלך. ולכן יש לנו מצווה, שלוש מצוות נצטוונו בכניסתנו לארץ ישראל. להמליך עלינו מלך. בלי המלכת מלך אי אפשר להגיע לשיתוקו של המלך ואי אפשר להגיע לבניית בית המקדש. זה תנאים. לכן התכונה המלכותית היא מאוד חשובה לי. ואם החודש הזה הוא הרביעי במספר של הרביעייה הראשונה, עיקר עניינה הוא להופיע את המימד הפוטנציאלי בפועל ממש. והפסוק בספר בראשית פרק ב' מתאר התפשטות זו, כך, ונהר יוצא מעדן, תשימו לב, יש נהר יוצא מנקודה שנקראת עדן, מאוד עדינה, עדינות גדולה, להשקוט את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. זה מה שמעניין אותי כאן בפסוק, שכל מה שיורד מנקודה אחת למעלה, בסופו של דבר כשהוא מגיע לעולמנו, הוא הופך להיות בעצם בסוד הארבעה ראשים. ולכן אני תמיד לוקח דברים ברביעיות. האמת היא שאני לוקח דברים בשלישיות, והחלק הרביעי הוא רק מגלה. זה תמיד שלוש של פוטנציאל ואחד של גילוי. ככה זה עובד תמיד. אם יש לכם שלושה רבעים בבניין, שלושה רבעים מהארבעה הם הפוטנציאל, והרביעי הוא הגילוי. המלכות מכונה בתורת הסוד בחינת דלת, בחינה רביעית, לפי שהיא פועלת כדלת מעבר להזרמת האור האלוהי על המציאות הארצית. אז כל מה שיורד מהשמיים חייב לעבור דרך אותה מלכות, דרך המינוח הזה שנקרא מלכות, שהמסוגלות שלה קודם כל היא נקבה, והיכולת של זה לשל זה לגלות את הדברים שיש בזכר בפוטנציאל. זאת האישה בעצם בכל מקום. דרך הבחינה הרביעית, מלכות, המקבילה לחודש תמוז, כי עכשיו ראינו שתמוז הוא הרביעי, לכן יש לו גם ארבע אותיות בשם, כי גם המספר של האותיות הוא לא סתמי, מתגלה האחדות האלוהית בעולם הפרטי. זה מה שאני רוצה עכשיו. אני רוצה שהרעיון האלוהי יחרט על לוח שמעיד הלוח הזה על מציאות השם בעולם שלי. והקשר הזה, החריטה הזאת, היא חריטה עמוקה, היא לא כתב, היא לא דיו על משהו. היא בתוך החומר, היא חלק מהחומר. עד כדי כך שאי אפשר לדעת איפה נגמר החומר ואיפה מתחילה האות. ככה צריך לעבוד את השם. זה לא שיעורים, זה לא בשמיים, זה לא ללכת מדי פעם לשמוע דבר תורה, זה לחרות את הדברים על הלוח. וזה הדבר הכי קשה. למה? כי כל פעם שזה כמעט מצליח, אנחנו עושים עגל. ככה זה. ההקבלה של חודש תמוז לספירת המלכות היא גם סוד ארבע אמהות. לא סתם יש לנו ארבע אמהות, יש לנו רק שלושה אבות. אסור לומר למישהו אחר חוץ מאברהם, יצחק ויעקב שהוא אבא. ככה כתוב, ככה אומרת הגמרא. למה? כי הפוטנציאל הוא שלוש, כמו שאמרתי לכם, אבל הרביעית היא המלכות, והרביעית עצמה בנויה מארבע מדרגות. סוד ארבע אמהות שהיו לעם ישראל, שרה, רבקה, רחל ולאה. כלומר, אותה מלכות שעכשיו דיברתי עליה, לא רק שהיא רביעית, אלא היא בעצמה מרובעת. זאת אומרת שאני מדבר כאן על מעגל סגור או על ריבוע שהוא בעצם העולם. ומי שלא תופס את המלכויות הללו, את שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא לא יודע מה זה עם ישראל. זאת אומרת שמה שנשאר לנו בעצם זה רק האבות. האבות שהן הפוטנציאל, הם במספר שלוש פלוס ארבע אמהות, יש לנו בעצם בניין שלם. ולכן אם ניקח בכלל את ראשי תיבות של כולם, זה ישראל. ישראל זה רק ראשי תיבות של אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. זאת אומרת שכל הבניין שלנו הוא בניין של גילוי דבר השם עם שחקנים בעולם. מהותו של חודש תמוז גנוזה בסגולה בסגולת ההופעה האלוהית ביש. אמנם קיים גם כוח מנוגד לתכונת החיבור הזה, שכל עניינו הוא דווקא למנוע את האיחוי ולנתק בין מה שנמצא בכוח לבין מה שאמור להופיע ממנו בפועל. לניתוק הזה קוראים חטא העגל. אז הנה, אנחנו נוגעים בנקודה מאוד מאוד קשה בחודש הזה, וממנה צריך להיזהר כל החודש. חטא העגל. זאת אומרת, כל פעם שהמפגש הזה הולך כן להיות מיושם, יש סכנה כזאת. למה? זהו חטא נובע קודם כל מן הפזיזות. מתי האדם מחליט דברים מהר מאוד? בגלל ראייה מוגבלת ומצומצמת. הפזיזות ממכרת את האדם להצלחות זמניות. מהר, מהר, מהר. יש פה כסף לקחת? שערך הנצח זר להם. זאת סכנה. זה מושך אותך. אתה חושב שאתה הולך לקחת משהו, אבל זו דרך קצרה, אתה עושה קצר. קצר זה שורף. גם אם לקחת כסף. הפזיזות מובילה את האדם לתפיסות חלקיות ומפורדות מן השלם. אתה לא מצליח לראות את השלם. אתה עכשיו כל כך מפוקס על נושא אחד, שהראייה שלך עכשיו לקויה. באופן אוטומטי, כמו מצלמה. עשית זום, כל השאר בערפל. היא מבליטה דווקא את הקטעים הבודדים ועושה מהם עיקר. זה נקרא בתורת הסוד חוסר דעת. חוסר הדעת זהו סוד הכשל בכל מקום. אדם שאין לו דעת, הוא לא יודע לחבר בין דברים. הוא לא יודע להבין סיבות ותוצאות, הוא לא קושר שום דבר. כשאין דעת, אין שום סיכוי לתפיסה אחדותית של המציאות. והנה, כשהדעת אותה לבוש אנושי, היא הופכת למשה רבנו. משה רבנו זה הדבר הזה. משה רבנו זה לא דמות אנושית שחיה לפני איקס שנים. נכון, אבל זה לא מה שמעניין אותי פה. מה הוא משדר, המשה הזה בעולם? משה הוא סוד הדעת. זה כאילו אדם שכל כולו דבק, כל כולו קשר. משה הוא הדבק המאחד בין השמיים לבין הארץ. רק דרכו הקדוש ברוך הוא יכול לתת תורה. רק דרכו הקדוש ברוך הוא מביא גאולה. כי גאולה זה דברים עליונים שיורדים. אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. בין נשמת העולם לגופו של העולם. חייב שיהיה אדם מגשר ומאחד. זה משה. משה הוא סוד הדעת המסוגלת לראות כבר בסיבה הראשונה את כל התוצאות הסופיות שעתידות לצאת ממנו. כמו תינוק בתוך הבטן. מלמדים אותו את כל התורה כולה, זה דעת, אבל דעת שבאה לו מהשמיים. אז הוא רואה מסוף העולם עד סוף העולם. זאת אומרת שהוא רואה סיבות ותוצאות, לכן הרגליים שלו דבוקות לראש שלו בתוך הבטן. הראש זה הסיבה, הרגליים זה התוצאה, והכל דבוק, כמו פנקס מקופל. ככה הוא התינוק בתוך הבטן. לא סתם, זה תנוחה מיוחדת, שאנחנו צריכים לחזור אליה במקווה, כמה שאפשר. לכן, בשעה שהדמות הזאת, משה, דעת, עלתה, הרי משה אחרי מתן תורה עולה לשמיים כדי להביא את הלוחות. כביכול, עלתה כביכול לשמיים כדי לקבל משם את לוחות הברית, היא הותירה את המציאות התחתונה ללא כיוון וללא טעם. כלומר, משה עולה לשמיים, נדלקה לי נורה. הדעת הסתלקה מהעולם הזה. הקשר הסתלק. מה קורה בעולם הזה? הפקר. העדרו של משה גרם כביכול להפקרת החיים למטה. והריק שנולד מכך, הוא אשר הוליד את חטא העגל. חטא העגל לא נולד לבד, לא יוצא לבד. זה בגלל שמשה אינו. תשימו לב מה זה אומר. אני עכשיו אתרגם את זה לדברים אישיים. אנחנו עכשיו עוברים לפסים פסיכיים, פסיכולוגיים. כשאין לנו את הדעת הזאת, כשמשה שלנו בפנים מסתלק, אנחנו בעולם של תוהו ובוהו. עולם של תוהו ובוהו בלשון התורה זה עגל. עגל זה סוד אחד גדול. זאת אומרת שזה במקום. זה במקום משהו. זה תמורה. זה עיגול. אבל עיגול כמו עיגול, אתה לא יודע איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. אתה הולך לאיבוד. זה כדור. כשכל העולם רץ אחרי כדור, כן? אז אתם יכולים לתאר את כל הזירות שהיו זורקים שם אנשים וכל האנשים. כן? אפשר לראות את זה עכשיו בכדורגל. זה אותו דבר, רבותיי. זה עבודה זרה ברמה שאי אפשר לתאר אותה. אז כנראה, נכון, זה יפה, אפשר וזה, אבל ברמה כזאת שאנשים יכולים להתאבד על משחק. חטא זה מיוסד איפה על תפיסה חלקית של המציאות, על פירורם של החיים לחלקיקים קטנים שכל אחד מהם אינו מכיר את חברו וגם לא את המכנה המשותף הקיים ביניהם. כבר לא יודע מי ומי, אנחנו בכלל לא מכירים אחד את השני. לא אכפת לנו אחד מהשני. אתה דואג רק לאינטרסים שלך, לבטן שלך. יכול להיות מישהו לידך שסובל, והרבה הרבה זמן אתה לא רואה את זה. אתה כל כך עסוק בשלך, שהשני כבר לא מעניין אותך. ורבותיי, אחת מהתרופות הכי חזקות בעולם זה כשאתה לא מרגיש טוב, תטפל במישהו אחר. כי אתה הופך את המצב. כל נקודה ביקום נעשית זרה לחברתה. חטא העגל הוא הפרדה בין היושר האלוהי לבין עיגולי הטבע. זאת אומרת שאין כבר כיוונים, אין יושר, אין ישראל. יש עיגול. עגל בגמטריה כמה זה? עין 70, ג' 73 ולמד 103. 1 פלוס 0 פלוס 3 4. כלומר זה תמורה של המלכות. בחינת ד', אם אין לך מלכות דקדושה, יש לך עגל. כל פעם שאתה לוקח את הדברים לעצמך ולא יודע שזה לשם השם, אתה עושה עגל. רבותיי, כל אחד מאיתנו עושה עגלים. כמובן לא בגובה הזה, לא במינון הזה, אבל צריך להיזהר. כי אם אני לא לומד את התורה בצורה כזאת, אז מה לי ולעגל היום? מה אכפת לי מהסיפור הזה? לא. הסיפור הזה הוא שלך. ואתה צריך עכשיו להביא פרה, פרה אדומה. פרשת השבוע. גם זה צריך להביא. וכל פעם שגישה כזאת למציאות מתעוררת, נשברים הלוחות מחדש. בלי דעת לוחות העדות, שהם בעצם לוחות הדעת, תשימו לזאת, תנותיות. מה זה לוחות העדות? זה עדות שיש שכינה בעולם הזה. ואצל מי נמצאת? אצל עם ישראל. אנחנו נושאי דגל השכינה. כל פעם שחז ושלום אנחנו נותנים למשה שלנו לעלות לשמיים, להיעלם, ואנחנו, אין לנו את הסבלנות להבין שהוא הולך כדי לחזור ולאחד בין העיונים לבין התחתונים, נמצאים במשבר. תמיד. בחודש תמוז עלינו לתקן עיוות זה, כיוון שתקופת הקיץ, עכשיו מתחילים, נכון? קיץ התחיל שבוע זה, שבוע שעבר. מה זה תקופת הקיץ? מבליטה את ענייני הגוף. בקיץ הגוף שולט. אנחנו מתפשטים יותר ויותר, רק הגוף עכשיו. כלומר העולם הזה. ואז נולד חשש גדול שהעיסוק המופרז בחומר החיים יחנוק את הנשמה ולא יגלה את זיווה מרוב עובי. זאת הסכנה של הקיץ. חטא העגל שייך לחודש תמוז. ככה זה קרה בהיסטוריה. ואם זה קרה והתורה מספרת, תורה זו נבואה, ונבואה שנצריכה לדורות נכתבה, זה אומר דור שני. והוא תמיד מתחיל בנפילת האדם מעלמא דייחודא לעלמא דפירודא. כלומר, בחודש הזה צריך מאוד להיזהר מכל המדרגות האלה שמפילים אותנו, שמפילות אותנו, אל מדרגה של הפרדה, במקום אחדות. תגידו לי, כל חודש אנחנו חוזרים על זה. נכון. לקדוש ברוך הוא יש רק שיעור אחד, להתגלות בעולם. מעייף? זה מה יש. משעמם? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, יש לנו רק דבר אחד לעשות, רבותיי. דחיית לוחות העדות, אם אני לא רוצה שהלוח הזה, שהדיבור האלוהי יחרט עליי, בתוכי, אם אני דוחה את זה, כמוה כסירובו של האדם לכרות על לוח ליבו ועל עולמו בכלל, את האותות השמיימיים המביאים יחד איתם את כל הטוב. אדם שלא רוצה שהשם יחרות את האותות שלו, את האותיות שלו, על הלב שלו, על המציאות שלו, זה כמו ילד קטן שבורח מבית ספר, הוא בורח מהחיים. וכשאתה בורח מהחיים, אתה בורח מכל הטוב. הקדוש ברוך הוא רץ אחריך עם הטוב, ואתה בורח. וכל פעם שאנחנו מפרידים במקום להבדיל, כי אנחנו לא שמים לב שהבדלה זה לא הפרדה, אלא זה הבדלה, אני צריך גם את זה וגם את זה, אבל בקומות שונות, בין המדרגות השונות, כל פעם שאני לא יודע לעשות את זה, כי אין לי דעת, נולד עגל. עגל חדש, במציאות, והוא ממשיך וחונק את האנושות כולה בטבעת הבריאה. כי מה זה בעצם עגל? זה מלשון עיגול. זה משאיר אותך בעיגול, ואין לך כיוונים, אין לך יושרה, אין לך יושר, אתה לא יודע לאן ללכת. אין סיבה ותוצאה, בעיגול אתה לא יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. אז אתה חי בעולם כמו נמלה שדורכת על כדור עד שהיא מתה מעייפות. זהו מעגל קסמים שקשה להשתחרר ממנו, ללא קניין מחודש של דעת. רבותיי, בשביל זה עם ישראל קיבל את השבת. השבת זה היושר, וכל ימות השבוע זה אותו עיגול שאני מדבר עליו. וזה אותו דבר בלימוד שלנו. הלימוד זה היושר של כל החיים. הצדיק זה היושר של התלמידים. הקדוש ברוך הוא זה היושר של עם ישראל. וזה נקרא דעת. משה היה מייצג של הדבר הזה. צריך להחזיר את משה לתפקידו ולמגמתו המקורית. והוא סוד ייחוד האותיות וזין המופיעות בתיבת תמוז. מה זה תמוז? תם וזין. וו זה הזכר, זין זאת הנקבה. בתורת הקבלה אנחנו קוראים להם זעירן פין ומלכות. אז או שאתה קורא תם כנשלם, או שאתה קורא תם כנפסק. אז אם זה תם וו זין, אז וו זין הן האותיות המיוחסות בתורת הסוד לשמיים ולארץ. לכן, או שבמצב החיובי תם ונשלם הייחוד ביניהם בסוד תם ובזי, זה תמוז. ואז מופיעים השלמות והטוב בעולם. או שחז ושלום תם ונכשל הייחוד ביניהם בסוד אותו דבר, תמוז. אתה קורא לזה תמיד תמוז.
זה גם יוצא 13-1.
אבל או שזה נגמר או שזה מתחדש. כלומר, צריך לחדש את הזיווג הזה בעולמנו בין השמיים לבין הארץ דווקא בחודש הזה. אנחנו היום בול, מעכשיו, מהרגע הזה, 100 ימים מיום הכיפורים. בול. ומי שיש לו שכל, הוא מבין שזה קומה שלמה. מעכשיו. אנחנו עכשיו נכנסים לראש חודש. אנחנו בזמן של היעדר טוטלי. ואז אפשר להתחיל מחדש. הכוח הפנימי המניע את חודש תמוז, המנוע, כן? גנוז בו כבר מששת ימי בראשית. זהו כאמור הזמן שנבחר מלמעלה לחריטת דבר השם בחומר הבריאה. וחריטה זו מכניסה את העולם כולו לעידן החירות. כמו שכתוב, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות ממלאך המוות. אתה רוצה לחיות חיים שהם חיים? באמת חיים? אתה צריך להיות חירותי, חופשי, ממלאך המוות. איך עושים את זה? כשהדיבור האלוהי חרות אז אומרים לנו חכמים, אל תקרא חרות סתם, אלא זאת החירות האמיתית שלך. אם אין לך חריטת דבר השם במציאות שלך, אתה עבד. דבר עמוק לא פחות, שלפי הצירוף המופיע בכל חודש וחודש, השפע האלוהי מגיע אלינו בגוון אחר, לפי כלי הזמן. הרי הזמן זה כלי, נכון? אז השפע האלוהי הוא אותו שפע, רק שהוא מגיע בגוונים שונים לפי הפילטר. והפילטר זה הזמן. לכל זמן זה פילטר אחר, לכן אותו אור מופיע ועובר דרך הפילטר הזה, דרך המסך, וזה מופיע מתחת למסך הזה בגוון שונה. אם הפילטר צהוב, אז האור יופיע בצבע צהוב, אבל אם הפילטר ירוק, אז אותו אור יופיע בירוק, לא קרה שום דבר בשור, זה אותו אור. אבל יש זמנים ירוקים ויש זמנים כחולים ויש זמנים ורודים. ואם אני לא יודע, אז מבחינתי הזמן עובר. אני לא יודע מה קורה סתם, זה סתם, זה סתמי, אין כיוון, זה הפקר. העולם הזה הופך להיות הפקר. בחודש סיוון, תשימו לב עכשיו, אני לא מדבר על החודש שלנו, אני מדבר על החודש שעבר. בחודש סיוון הוצרך הצירוף להיות כזה, י' ו' ה' ה', במקום י' כ' ו' כ'. מה זה אומר? אתם רואים שיש אותיות שהן מצד הזכר, י' וו', ואותיות מצד הנקבה, ה' ה'. אז לא היה צריך להרחיק את הזכרים מהנקבות? אז אני עכשיו מסביר בסייעתא דשמיא. בחודש סיוון הוצרך הצירוף להיות כזה, י' ו' ה' ה', וזאת במקום הצירוף הראשון בשנה, י' כ' ו' כ', המייחס לכל נקודה זכרית את הנקבה המתאימה לו. נכון? ליד היוד יש את ה, ליד הוו יש עוד פעם ה, כלומר לכל אחד יש אישה. אז אני שואל שאלה פשוטה, הרי בחודש סיוון ניתנה תורה, אז למה אתה לא מתחבר? למה הבדלת בין הזכרים לבין הנקבות? יוד וו מצד אחד, ה ה מצד שני, גברים ימינה, נשים שמאלה. הנה השאלה, אם כן מדוע צירוף חודש סיוון הפריד ביניהם? אלא שהייתה זו כעין הוראת שעה שמגמתה הייתה להרחיק זמנית, מילת המפתח, זמנית, את הזכרים מן הנקבות. גם בשביל חיבור יותר חזק אחר כך, ובעיקר כדי שמתן תורה יהיה בטהרה. כי יש עניינים של זרע, שלושה ימים, בגוף האישה וכו', לא נכנס עכשיו לפרטים. אבל ברגע שהקבעת החודש כזה, שהבדיל אפילו לרגע אחד את הזכר והנקבה, מה קרמת? הולדת עוד מציאות בעולם. זהו, זה חייב. מעידך, הוליד הניתוק הזמני הזה, למרות שהוא היה זמני, בעצמו, את הצירוף הבא, ה-ו-ה-י, שהוא הפוך באופן מוחלט מן השם המקורי. זאת אומרת, תשימו לב, גם כשאני רוצה לעשות משהו ואני חייב לעבור דרך משהו, זה מוליד משהו חדש. ככה זה. עכשיו, המשהו החדש שנולד, תגידו לי, אז אנחנו בקטסטרופה, הרי זה שם השם הפוך. וחכמים אומרים לנו שזה היעדר שם הוויה, כאילו הוא לא היה. וזה מידת הדין. כלומר, גם בגלל ההכרח להרחיק זמנית את הזכרים מן הנקבות בחודש סיוון, לצורך מתן תורה, ישנה השלכה מהותית על החודש הבא, חודש תמוז, שאנחנו עכשיו מתחילים אותו. בהופעת הצירוף הנעל, המורה כולו על מידת הדין. אז מי שלא מבין חושב שמידת הדין זו קטסטרופה. לא נכון. יחד עם זאת, איננו מתכוונים לומר כי מידת הדין הינה מידה שלילית. חס ושלום. אלא שהדבר תלוי ביחס שלנו לאותה מידה. ולכן, או שהיא עוזרת לנו לבנות כלי קיבול, כי מידת הדין היא החומר לבניית הכלי, למידת החסד העליון, או שהדין מתגבר יותר מדי, עד שבמקום לקבל, הוא דוחה מעצמו את החסד שהוא היה אמור לקבל. זה מה שהתרחש בפועל בחטא העגל. מידה זה דבר טוב, הנה זה מידת הדין. אבל אם מידת הדין יותר מדי דין, כלומר החומר הפך להיות יותר מדי חומר, אז הוא סותם את עצמו, אז אני לא יכול לשפוך בפנים. זה הופך להיות דבר כזה. זה מה שקרה בחטא העגל. מרוב דין, הכלי כבר לא נהיה כלי. הוא התעבה כל כך שהוא כבר לא יכול לקבל שום דבר. למשל, כשאנחנו נסגרים, למשל, אני לא רוצה יותר לתת צדקה, חס ושלום. אז לאט 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 אתה נסגר להכל. גם לקבלה של חידושי תורה. כי סגרת את הכלי. אתם מבינים שזה לא מגירה אחת. הכל פועל ביחד. אם אני נפתח ואני מתקשר ואומר משהו טוב לחבר שלי, או למישהו שאני מרגיש שהוא סובל ממשהו שאולי גרמתי לו, וגם לא, פתחתי משהו, גם אצלי זה נפתח. וזה נפתח שם, ואני מקבל טלפון בגלל שמשהו נפתח בעסק ומשהו... הכל עובד אותו דבר, רבותיי. הצירוף ה' ו' ה' י' השייך לחודש תמוז, הוא סוד הדין הקודם לחסד בכל שלב, וככה זה צריך להיות. דין תמיד קודם לחסד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, ואחרי זה הביא חסדים. ולכן האותיות השייכות לצד הנוקבה קודמות לאותיות השייכות לצד הזכר. אז אתם רואים שבחודש הזה שתי ההי קודמות לו' וליו', שזה הזכר. צירוף זה מתחייב כדי לבנות את הכלים הראויים להכלת האור. וכידוע, הכלים נבנים דווקא באמצעות הצד הנוקבי, שהוא סוד מידת הדין, הנותנת גבולות ומידות. אז אני חייב את זה, לא לפחד מזה. צד שני, יש להיזהר שבניין הכלים באמצעות הדינים לא יהיה מופרז מדי. עד שהכלים ירגישו מציאות עצמית, שאינה זקוקה עוד לאור החסד. כלומר, הצד הנוקבי מרגיש עכשיו שהוא בעצמו אור. אז אם הוא בעצמו אור, הוא כבר לא צריך בעל, הוא כבר לא צריך גבר, הוא כבר לא צריך את האור האלוהי. אז יש לך שני גברים בבית. זה מה שקרה בשבירת הכלים, שכל אחד מהכלים חשב שהוא מלא מעצמו בסוד ענה אמלוך. אני המלך, אלי לא צריך כלום. לכן חייב כל התהליך להיעשות באיזון. זה עדין מאוד. עד איפה צריך להיות כלי ואיפה להפסיק? כי אחרי זה אתה כבר הופך להיות עבה יותר מדי. כדי שהדין לא יהפוך למסך מפריד. רבותיי, זאת עבודה רצינית. ואני לא מדבר עכשיו על תורה, אני מדבר על חיים. על הכל. אם הבית שלך פתוח, אז הכל נכנס, לא רק אורחים. אם הבית שלך סגור, אז הכל סתום, לא רק אנשים. ובית זה לא בית, זה אנחנו בית. אנחנו בנויים כבית, כאות בית. אנחנו בית, בית זה אות בית. בית זה ריבוי, זה שניים. זה עולם שלנו. אני צריך כל הזמן להיות פתוח, אבל מצד אחד לא להיבלע בשני, מצד שני לא להיות יותר מדי קשוח, כי אז השני כבר לא יכול להיכנס. מזל החודש, סרטן, בנוי מצירוף המילים סרטן. כלומר, יש לי פה עבודה. בחודש תמוז חייבים אנו להסיר, סר מלשון הסרה, להסיר כל תינה מליבנו. אנשים שיש להם תינה, כל הזמן הם חיים עם תינה. פעם זה למישהו, פעם זה למישהו אחר. זה אותו נושא, רק שמחליפים שחקנים. יש אנשים שחיים ככה, כל הזמן. חייב אובייקט. טוב, על מי היום אני מלביש את התינה שלי? אני לא אומר אני משנה את התינה הזאת למדרגה אחרת. לא, היא חייבת להיות. אז עכשיו אני צריך להלביש אותה על מישהו. בחודש תמוז צריך להסיר כל תינה מליבנו כדי לאפשר לחודש הזה להאיר כפי מה שהוכן לו מבראשית. הרי הוכן לו מבראשית שדבר השם יחקק בתוכי. תן לו לעשות את זה. התינה תסגור את זה. התינה היא תחושה רגשית שלילית במהותה, אשר נובעת מן השנאה ומן הקנאה ומן האגו, מן הכבוד, מזה שאין לשני מקום בכלל. התינה גורמת לאדם צער, הוא חושב שהוא מביא צער למישהו, אבל הוא בעצמו בצער. בכעס, בתסכול. וכשהיא בשטח, השמחה מתרחקת, חס ושלום. אין שמחה. וכשאין שמחה, אין כלום. אין תורה, אין רוח הקודש, אין נבואה, אין גאולה, אין יציאה ממצרים, כי בשמחה תצאו. אין כלום, הכל סגור, בכל התחומים. התינה, תשימו לב, היא בסוד המזל, סרטן, אומרים לנו מה לעשות. התינה מביאה מחלות נפשיות קשות, הגוררות בעקבותיהן גם מחלות גופניות, חס ושלום. אומרים חכמי הקבלה שכל המחלה הזאת, שקוראים לה כמו המזל, כל המחלות האלה מתחילות בחודש הזה, חס ושלום. גם אם זה חס ושלום עוד 10 שנים, מישהו מתגלה לו בחודש, לא יודע מה, X, Y, זה התחיל בחודש תמוס פעם אחת בחיים שלו. כי הוא לא שם לב לדבר הזה. תורת הסוד מעניקה לנו את הכלים הנחוצים למניעת חורבן. זה הכל לטובתנו, הקדוש ברוך הוא רק לטובתנו. אסור לנו ללכת להיחרב עוד פעם. הפך חורבן זה חיבור. הפך חרב זה חבר. בחודש תמוז עלינו לרכוש דעת. איפה קונים את זה? איפה קונים דעת? כתוב דעת קנית? מה חסרת? אז שאלה, איפה קונים דעת? מה? מה אתם אומרים? יש בית ספר לרכישת דעת, יש מקולת, יש קניון?
בית מדרש.
בית מדרש, בתורה, בתורת הסוד. צריך ללמוד תורה שכל הזמן דואגת, כל הזמן, כל רגע, לראות את הכל. גם אם אתה עכשיו נמצא בפרט. אתם יודעים איזה קושי זה? אתה כל הזמן מתרחק ואתה מתקרב. עכשיו אתה באות הזאת ואתה עוד פעם רואה את כל הטקסט מחדש. ואתה חוזר עוד פעם לפרט הקטן ועוד פעם אתה יוצא. אני רגיל לעשות את זה, זה ספורט בשבילי. למה? כי אני עובד בסטודיו. אז כל פעם שאני עושה משהו, אני מתרחק 4 מטרים כדי לראות את התמונה הכוללת. אם לא, זה יכול להיות יפה הפרט הזה, אבל בתוך כל המכלול זה לא יפה בכלל. אותו דבר כמו שאני עובד באומנות, בציור, אני חייב לעבוד בתורה ובחיים שלי. זה מה שצריך לעשות, רבותיי. לרכוש דת ולבנות את בית המקדש השלישי בתוכנו, קודם כל. ואז גם לא יהיה מצור, לא יהיה חורבן ולא יהיה שום דבר. כי הבית מקדש השלישי האחרון הזה שאנחנו עכשיו במהלך בנייתו, כי לפני שזה מופיע עם כלים חומריים, זה קודם כל בניין של האומה. אנחנו עכשיו בעיצומו של מבנה כזה. צריך לדעת שהוא מבנה מאבנים של דעת. מאבנים של ואדם ידע את חווה, אהב את חווה. מאבנים של אהבה, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אם אנחנו לא מבינים את זה, כל השיעורים שלנו לא שווים גרוש. וכל הזמן צריך לחזור על הדבר הזה, זה הבסיס. הבסיס להכל. קודם כל אני אוהב את עמי. קודם כל אני דואג לעם שלי. קודם כל אני דואג לארצי. קודם כל אני דואג לערכים האלוהים שיבואו לפה. ואיך שאני יכול לעזור לעם ישראל. להתקדם ולקדם את התהליך האלוהי. יהי רצון שבעזרת השם נעשה ונצליח. ושבענווה גדולה, כי כל זה... הרי כדי להיות כלי קיבול, צריך ענווה. אם אין ענווה, אין כלי. תראו, הכלי הוא ענב. הוא לא גאוותן. זה כלי גאוותן. שום דבר לא נשאר בו. זה כלי שיש בו ענווה. מי שאין בו ענווה אמיתית, אבל לא רק במילים. הוא לא יכול לקבל שום דבר, שום נוזל. בוודאי ובוודאי שהוא לא יקבל את הקדוש ברוך הוא, כי אין אני והוא יכולים לדור באותו מקום. גאווה בגמטריה זה שם השם, יודקן. או אתה או אני. אז צריך ענווה גדולה כדי להיות כלי קיבול, וכדי שדבר השם יחרט, כן, על המציאות שלנו. אם יש שאלה, 2, 3, אפשר גם כן. כי אני רוצה להרגיש מה אתם מרגישים. נכון. ספני ליה.
נדעת מי זאת?
אמרנו. מה? איפה קונים ענבה? מחפשים את המשה שבתוכנו. מחפשים את המשה שבתוכנו. יש בתוכנו, כל אחד מאיתנו יש לו משה. לפעמים הוא מסתר, לפעמים הוא מגולה. לפעמים הוא עולה לשמיים שלו, ומשאיר את כל הגוף לבד, אז הגוף בהפקר, כן? ולפעמים הוא חוזר, וכשהוא חוזר הוא רואה קטסטרופה, אז הוא שובר את הלוחות. זה מה שקורה לנו. וכל פעם אותו סיפור חוזר. אז צריך להבין קודם כל, איפה קונים את זה? קודם כל בשיעורים, קודם כל בקניית דעת. הרי אתם יכולים עכשיו לשאול שאלות בגלל שיש לכם עכשיו חומר בראש. אם לא היו לכם שאלות בכלל על הדבר הזה. אז עצם זה שעכשיו מביאים חומר למחשבה, זה מוליד שאלות, ברוך השם. אבל מה שמעניין אותי זה להרגיש ולחוש את החוויה שלכם. האם מישהו רוצה לומר לי מה הוא מרגיש? זה חשוב לי. כן.
רוצים לשאול.
לא, היא קודם.
רציתי לשאול מה ההבדל בין פזיזות לבין זריזות.
יפה. זריזות זה להסיר את כל מה שזר, ולכן אני יודע בדיוק לאן אני הולך. הפזיזות, אני לא יודע עדיין מה זר בתוך כל המנגנון, ואני קופץ על זה מיד. אז בזריזות יש בעצם סוד אחד גדול שהוא רז, ובפזיזות יש כאילו מראה מושך, אבל הוא מראה שהוא מאוד 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 מצומצם לדבר אחד. ואז עושים לך פוקוס על הכל.
אין כיוון.
ולכן אין לך בעצם מדרגה כדי לשפוט. מושכים אותך למשהו שאתה לא שואל אפילו את השאלה. לא שאלתי, וואי, לא שאלתי. למה לא שאלתי? אתה יוצא מהמוסך, קנית כבר את הרכב, ויש לך מיליון שאלות שפתאום אתה חושב כשכבר יצאת. כבר חתמת, למה לא שאלת לפני? פזיזות.
יש משהו שמתעתע.
משהו שמושך אותך במעטפת. משהו שהוא חיצוני. משהו ששמעת, שמחרו לך, לא יודע מה. משהו שמושך אותך עכשיו, שיעשה ממך וואו. אז אתה קופץ על זה. אבל לא חשבת על המכלול. כן. ולכן זאת הזהירות מאוד מאוד גדולה בחודש הזה. וזה מביא לחטא העגל.
זה העגל.
זה העגל.
פזיזות?
כן, לא הפילוסופיה, כן, העגל.
הפזיזות זאת העגל?
העגל, אני מדבר, כן? הפזיזות מולידה את העגל. ולכן כשרצו לקלל את עם ישראל, איך קיללו אותנו? עמא פזיזה, בגמרא. ככה אומרים עלינו הגויים. למה? כי הם אומרים אנחנו קופצים על כל מה שקורה. הקדוש ברוך הוא מציע משהו? כן, תביא. תביא, כולם מסרבים ורק עם ישראל מקבל.
הצלחנו,
נכון. כי הם קראו לזה פסיזות, כי מבחינתם הם לא מבינים. הלבישו מילה על תכונה שהם בעצמם עושים אותה, ואנחנו זה הפוך.
אבל דווקא אנחנו לא מזריזים, לא בין עשה ונשמע.
נכון, לכן אמרו לנו עם הפסיזה.
אבל זה מציאות.
נכון, אבל המציאות הזאת היא בגלל שהדבר היה כבר בנו. זה הסוד. זה לא משהו זר יורד לי מהשמיים, אני עושה אותו, ואחרי זה בוא נבין. לא. זה כבר בתוכי משנולדתי כבר, אז אני כבר עושה את זה, ולאט לאט אני אשמע. זה הסוד שנעשה ונשמע. כן.
אני רציתי להבין את ההבדל בין הפרדה להבדלה.
מצוין. זה ההבדל הכי גדול שיש בעולם. כשאני מפריד בינו לביני, שנינו מתים. אבל כשאני יודע להבדיל, אז הוא קיים ואני קיים, רק יש הבדלה בקומה או בגובה או בצורה. אבל שנינו לגיטימיים. הפרדה מוציאה דבר וקוראת אותו. את מבינה את ההבדל? המבדיל בין קודש לחול. אסור להפריד. אם את מפרידה את הקודש מהחול, מה קורה לימים של החול שלך? את הולכת לאיבוד. את לא מביאה את השבת. אז צריך להבדיל, שבת זה פה, חול זה פה, אבל שניהם קיימים. הבדלתי. בין ישראל לעמים. יש אנשים משוגעים שחושבים שעם ישראל צריך להיות בתוך המיץ של עצמו, בלי גויים. זה נקרא המפריד בין ישראל לעמים, זה לא כתוב בשום מקום. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. צריך לעשות הבדלה, לא הפרדה, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. זה ההבדל המהותי, ובשביל זה צריך דעת, הבדלה. כן.
איך אנחנו משמרים את הריק
של משה?
את מה? את, משמרים את הריק
של משה
עולה? מה מחזיק
אותנו? יפה מאוד. מה מחזיק אותנו בזמן שיש ריק?
יש ריק, למה?
אם משה עולה עכשיו, נכון?
אבל אין ריק, אין ריק.
אוקיי, אבל משה עולה, עובדה שבזמן שהוא ירד, קרה משהו. אז מה עושים בזמן שמשה עולה?
בזמננו עכשיו.
מה קורה? כשאתם מרגישים בנפש שלכם, אני מתרגם לכם את זה למילים של עכשיו, שמשה שלכם איננו. אני מרגיש שאין לי דעת, אני לא מצליח לקשר, אני לא מצליח לחבר. כל מה שאמרת לי בשיעור אתה נחמד, אבל לא מצליח. משה שלי עלה.
מכניסים אמונה.
מה, איך זה עובד? הרי באותו רגע, אז קודם כל אני שואל שאלה, ואתם תבינו כמה התורה עוזרת לנו. מתי עושים עגל? ביום הראשון שמשה עולה? לא. תשימו לב.
ממש בדקות האחרונות לפני שהוא בושה.
מתי שהוא כבר יורד, 40 יום, כבר יורד, הוא כבר בכיוון של החזרה, וברגע שהוא כאילו התבלבלת בזמן. מה זה אומר? שאין באמת ריק במשך כל ה-40 יום האלה, וזה פשוט נואנס אחד שאתה צריך להבין לפי החשבונות שלך או חשבונות שמיים. אם אתה מחליט ואתה אומר, רגע, אני לפי החשבון שלי, המשה שלי לא יורד, הוא מת, אז אתה עושה עגל. אבל אם אתה מכניס אמונה שכנראה החשבונות שלי לא נכונים, ואם הוא אמר לי שהוא עולה כדי להחזיר לי, הוא ירד. במילים פשוטות, הכי פשוטות שבעולם. אם היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו וכמה הוא אוהב אותנו, היינו רוקדים. וכל פעם שאנחנו בעצבות, בפנים כאלה נפולות, זה שאותו רגע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל באותו רגע, הקדוש ברוך הוא מבחינתך עזב אותך, לכן אתה עצוב. קשה, אני אומר דברים מאוד מאוד דרסטיים. זאת מציאות.
הקדוש ברוך הוא לא עזב את הילדה.
אף פעם.
הילדה הזאת של בת 36.
אף פעם.
שהלכה.
אף פעם.
אז איך לקבל את זה?
אתה לא יודע כי אתה בן אדם. אני לא יודע כי אני בן אדם. אני רואה שמשפחה איבדה ילדה.
זה לא מוריד את העצמות
שלה. את מה? זה לא אמרת. נכון? אנחנו צריכים להרגיש, כסער, אבל באותו זמן, מה אנחנו מברכים?
דיין
האמת. אני לא מבין. הוא דן אמת ואני כואב לי. בסדר? אבל אני לא סותר את כל המהלך.
זה לא בסדר, זה לא, אבל לא יכול להיות עצוב.
כי אני לא רואה. כי אני לא רואה. נכון.
אתה אומר, מה זה?
נכון. במדרגה פנימית יש את זה. אדם גדול רואה דברים בצורה כזאת, אז הוא לא יתחיל לרקוד ברחוב, אבל רבי עקיבא היה צוחק. היה לו אומץ לצחוק בזמן שכולם היו בוכים. צריך להיות רבי עקיבא, יש אנשים כאלה שיודעים לצחוק כשכולם בוכים. תדמיינו לעצמכם עכשיו, עכשיו הלוויה של אותה ילדה, וצדיק אחד צוחק.
מההתחלה הוא צחק?
כן. רבי עקיבא. למה? כי מה שבפנים ומה שבחוץ אצלו זה אחד. נכנס בשלמות ויצא בשלמות. נכנס בשלום ויצא בשלום. מי שלא רואה, אז הוא לא מסוגל. אז רבי עקיבא חי ברובד אחר, נכון. אבל האמונה אסור לה להיעלם. אסור לה, אסור לאבד את האמונה. ואם אתם נופלים לחשבונות, תדעו לכם שהחשבונות שלכם, אם הם מביאים אתכם ל... אוטוטו עגל חדש, זה לא נכון. בסדר?
שני דברים. אחד, לדוגמה, אני במנה הכל בהשגחה פרטית, נסעתי עם האוטו שלי, פתאום מישהו נכנס באוטו, באותו רגע, אני כועסת שזה קרה, נכון? באותו רגע מה עשיתי? הוצאתי את הקדוש ברוך הוא מהסיטואציה, כי אני כבר לא מאמינה שהכל בהשגחה פרטית, כי אם הכל בהשגחה פרטית, אז איך זה קורה לי עכשיו?
באותו רגע, את בעצמך יצאת מהתמונה הכוללת. אם לא, לא הייתה לך תאונה.
לא הייתי כועסת, אבל הייתה לי תאונה.
כי כשהייתה לך תאונה זה בגלל שברגע אחד הראש שלך לא היה במקום, גם אם הוא זה שנכנס לו. כי היית צריכה לראות אותו כבר מרחוק, ולראות איך הוא מגיע, ולמדוד איזה מהירות להגיע לאותו מקום, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שאנחנו, ולכן לזה קראתי.
זה מכונה.
נכון, אבל זה המכונה צריך לבנות אותה. כולנו חלשים בזה, אני לא אומר שאני יותר טוב ממך, כן? אבל זה זה.
עכשיו
נעשה
ונשמע, זה
נעשה פזיז? נעשה, זה לא מעשה פזיז, הסברתי מקודם, שנעשה זה התכונה שלנו. נולדנו, נבראנו עם העשייה הזאת. ומה אני צריך לעשות כל החיים שלי? לנסות להבין. זה נקרא לשמוע. נולדתי עם זה. נולדת לאמא יהודיה? זהו, זה נעשה שלך. כל החיים עכשיו את מנסה רק להבין. זה ונשמע. צורי, רצית להגיד משהו?
אני סרטן, בגימטריה קטנה 4.
כן. סרטן בגימטריה קטנה 4, גם כן. כלומר, זה הכל עניין של גילוי של חס ושלום, תאים לא טובים או תאים של... ומה זה סרטן? שנייה, זה פשוט אלמנט אחד, תא אחד בגוף, שיצא, שנפרד מאחרים. הוא לא יודע לחבר בינו לבין השני, אין לו תפקיד כבר, הוא משתגע, הוא משתולל, הוא נכנס לתחום אחר שאינו שלו. ודבר שני?
דבר שני, עשיתי קודם חלוקה של ארבע.
כן.
זאת אומרת שניסן זה הוויה ישרה.
נכון.
וזה בחינת אבא.
נכון.
אם אבא יסד ברטה, יש הפרש בין אורות לכלים,
בדיוק.
יש הפוך.
נכון.
שזה הוויה היא הפוכה.
הפוכה לגמרי. נכון. זאת אומרת שבין מה שאומר צוריאל, כן?
אנחנו לא שומעים מה
שאומר. מה שאומר רבי צוריאל זה דבר מאוד חשוב. יש בעצם חלוקה של ארבעה חודשים. ארבעה חודשים? ארבעה חודשים. סך הכל 12 חודש, אוקיי? לקחתי את החלק הזה. ניסן, אייר, סיוון, תמוז. אני רואה שניסן זה י' כו' כ' בשם הוויה. וזה נקרא אבא. כי אבא זה אבא, אמא, בן ובת. אז אם האבא זה י' כו' כ', ואנחנו יודעים שיש לנו כלל, האבא בונה את הבת שלו, איך היא תופיע הבת? היא בדיוק הכלי ההפוך כדי שהאבא יבנה אותה. אז במקום י' כו' כ', זה הוויה הפוכה. עכשיו, אם זה הוויה הפוכה, היא עכשיו מלכות, אז היא מדרגה סופית. אבל ברגע שהיא מדרגה סופית, מה היא הופכת להיות? ראש לשלב הבא. זה נקרא סתירת זקנים בניין. אוקיי?
מה, הרבה פעמים אנחנו מנסים ללמוד משהו ולהחדיר לעצמנו קצת את דבר השם. ולא פעם ולא פעמיים אנחנו נתקלים בחוסר קליטה של העניין. ואתה מנסה לשנן, אתה אומר אני אחזור על זה, אני אחזור על זה שוב, או שאתה שוכח את זה, או שאתה לא מצליח להפנים את זה, וזה לא נקלט.
אז אני אתן לך תרופה. כשלא מבינים דבר תורה, לא חוזרים עליו. הולכים ובוכים ומתפללים. זה לא יעזור. הראש שלך לא קולט, זה בגלל שמשהו סתום בנפש.
כי אנחנו מדברים פה הרבה על דעת.
כי אתה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן באובססיביות על הדבר הזה. תעזוב אותו. לך למקום אחר, תיפתח, תנשום, לך לים. לך לראות את השמיים, תגדל, תתרחב. תיכנס לרצון אחר, לדבר אחר, תחזור לטקסט, אתה תראה אותו בצורה אחרת לחלוטין. זה פשוט עניין של גישה. ויש קנאה, יש קנאה. קנאת סופרים זה דבר טוב. אני מקנה ברבנים שלי, כן? בתורה שיש להם. לא קנאה למה הוא ולא אני. עד מתי אגיע למדרגה הזאת? כן, זה גם בריא, זה מנוע. שיהיה חודש טוב, ברכה והצלחה, וברכה לבית, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה לעבודתו, ונזכה לחודש של תיקון, שדבר השם יהיה חרות על הלוחות, בעזרת השם, זה הבניין האמיתי שלנו. אמן, כן, יהיה רצינה גמור.